כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. נשיא ארצות הברית טראמפ שולח עלה של זית לדמוקרטים לפחות למראית עין בניסיון לעצור את השבתת הממשל.
This is a common sense compromise both parties should embrace.
את הפשרה ההגיונית הזאת כולם צריכים לאמץ. הדמוקרטים מצידם אומרים שאין על מה לדבר. אסון במקסיקו.
El conteo es ya de 73 personas fallecidas.
לפחות 73 הרוגים בפיצוץ צינור דלק, מכריז מושל מדינת הידלגו אומר פייד. הפיצוץ זה רק שעוברי אורח הקיפו צינור דלק קרוע ומלאומי חלים. בפעם הראשונה מזה שנים פיצוץ מכונית תופת בלונדון דרי שבצפון אירלנד.
Suddenly while we're talking there's just boom and everything started to feel like it was shaking, my desk was shaking.
דיברנו ופתאום נשמע פיצוץ, מספר אדריה, כולם התחילו לרעוד. בצפון אירלנד שואלים האם מדובר בעיתות של הבדלנים האירים לקראת הברקסיט. בית הדין החוקתי של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו קובע
פרוקלם אלו על המז'וריטה סמפל פרזידן דה הרפובליק דמוקרטיק דה קונגו מסיור צ'יסקדי צ'ילומבו פליקס.
רובם בחר בפליקס טישסקדי לנשיא. מנהיג האופוזיציה לא מקבל את הכרעת בית המשפט, טוען לזיופים ומכריז על עצמו נשיא. ביקור מדיני חשוב של ראש הממשלה בצ'אד.
קצת דרך חשובה בצ'אד, מדינה מוסלמית ענקית שגובלת בלוב ובסודן. זה חלק מהמהפכה שאנחנו עושים בעולם הערבי והמוסלמי. זה מאוד מטריד, אפילו מעלה זעם אצל איראן ואצל הפלסטינים שהם נסים למנוע זאת. הם לא הצליחו. ושנית, יהיו עוד.
וגם תשכחו מיטל על הוורת, שפם של ארנבת, סיר של נחושת או כפפה מנומרת. אריאנה גרנדה עם הגרסה החדשה שלה לדברים שאותה מסמכים, בקצרה, כספומט וכל מה שאפשר לקנות בעזרתו. מעניין מה חושבת ג'ולי אנדרוס על הביצוע הזה של השיר מצלילי המוסיקה. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרת הלובד בביצוע הטכני מיכאל אולשוונג, כבר מתחילים. אנחנו פותחים עם הביקור המדיני החשוב של ראש הממשלה בצ'אד. שלום לכתבתנו המדינית גילי כהן, שליחתנו לאנג'מנה שבצ'אד.
שלום, שלום. כן, לפני כמה דקות חתמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא צ'אד אידריס דבי על כמה הסכמים להגברת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, אבל ההסכם החשוב, לפחות מבחינת נתניהו, הוא הסכם שמדבר על חידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות, יחסים שלמעשה הוקפאו מאז שנות ה-70. נתניהו בפתח דבריו אמר שהוא מתכוון לחדש את הקשרים בין ישראל ובין אפריקה בתקופה הקרובה, וגם נשיא צ'אד אידריס דבי מבחינתו אמר שהוא מעוניין ששיתוף הפעולה בין המדינות יגבר. אלו הדברים שעולים במהלך הפגישה שהסתיימה לפני כמה דקות, לוותה בהצהרות חגיגיות. עכשיו המשלחת מחכה לשלב הבא מבחינתה, והוא ארוחת הצהריים פה, ויש אפילו שולחן אלכוהול שמחכה לאורחים ולפמליה, וזה לפחות מהבחינה הזאת שריקת הסיום של הביקור שמתקיים בשעות האחרונות כאן בצ'אד. נתניהו מתכוון להמריא חזרה לישראל בשעות הערב, ואיתו בעצם מבחינת נתניהו ההישג הגדול זה חידוש הסכם היחסים, חידוש היחסים הדיפלומטיים בין שתי המדינות רגע לפני הבחירות.
דיבר נתניהו על כך שמדובר בביקור הרביעי שלו בתוך שנתיים באפריקה, במסיבת העיתונאים שהסתיימה ממש לפני 2-3 דקות. יש אסטרטגיה לישראל, נכון?
כן, ישראל מבחינתה הציבה את אפריקה כיעד, ועוד מדינות על הגלובוס, מדינות שבדרך כלל המערב לא כל כך נוטה בשנים האחרונות לייחס לחשיבות. ישראל מגיעה עם טכנולוגיה בעיקר, זה מה שהיא מוכרת, ציין נתניהו וגם הנשיא דבי, כמה תחומים, חקלאות, מים, אנרגיה סולארית, אבל אי אפשר לדבר על כל הדברים האלה מבלי להזכיר גם את הנשק הישראלי. וכאן בארמון של נשיא צ'אד דבי אפשר לראות אפילו מזכרות מחברות נשק ישראליות, חברת אלביק למשל, שמזכרת פה מירושלים מונחת ככה לעיני האורחים והנכנסים לארמון. אז ישראל מבחינתה מעוניינת לקדם כל מיני פרויקטים טכנולוגיים, אבל חלק מהם גם כאלה שקשורים בהגנת גבולות, בלחומה בטרור, לא רק במזרחים.
תארי לנו קצת איך זה נראה, צ'אד, מדינה שהיא מסתורית להרבה מאוד ישראלים שלא מכירים אותה, מדינה ענקית, עצומה בשטחה, מה הספקתם לראות?
לא הספקנו לראות, זו האמת, משדה התעופה הגענו ישר לארמון, בדרך אתה רואה בעיקר ריק, בין שהבטחה מלווים את נתניהו פה ואת הפמליה, כמעט בכל 10 מטרים מונח לו חמוש, שמחכה, שעומד עם הגב בכלל עלינו, אל השערה שנוסעת, אבל אנחנו כאן, את צ'אד עצמה, למרחבים שלה, לא הספקנו לראות, וכנראה שגם לא נספיק.
כן, מדינה, צריך להגיד, עצומה בשטחה, ה-21 בעולם בשטחה, ואוכלוסייה של 12 מיליון, די דלילה, דלילת אוכלוסין. גילי כהן, שליחתנו לאנג'מנה שבצ'אד, נסיעה טובה בחזרה הביתה.
תודה.
ושלום לדוקטור עובדיה סופר.
שלום רב.
מי שהיה שגריר ישראל בצ'אד, סמוך לניתוק היחסים בין 69 ל-71, אחר כך גם שגריר ישראל בצרפת ועוד שורה של תפקידים. אני מניח שאתה מתבונן בתמונות שמגיעות מצ'אד בלא מעט שמחה, נכון?
כן, האמת היא שאני הייתי השגריר לפני האחרון, לפני הניתוק. והייתי אומר שצ'אד חשובה מאוד מבחינה אסטרטגית לישראל היום, אבל גם אז, בתקופתי. כשנכנסתי לתפקיד בתור שגריר לצ'אד, קדאפי עשה הפיכה וגירש את האמריקאים מלוב. לוב הייתה תחת שליטה אמריקאית, הנפט הלובי היה תחת שליטה של חברות אמריקאיות, ולכן נוצרה בעיה קשה מאוד לאמריקאים עם לוב באותו זמן. מה גם שקדאפי הצהיר ישר שהוא צריך לפעול לניתוק הקשרים של אפריקה עם ישראל, עם כל המדינות האפריקניות. ואני חושב שאז נוצר מצב כזה שקדאפי, שחלם להיות אפילו הנפוליאון, שישחרר את כל יבשת אפריקה מהקולוניאליזם, נוצרה לו בעיה לא רק עם האמריקאים, אלא גם איתנו. אני חושב שאסטרטגית צ'אד היא חשובה לישראל, היא מדרום ללוב, היא במזרח סודן, ועד היום יש חשיבות גדולה מאוד לנוכחות הישראלית בצ'אד, שלא פסקה גם אחרי ניתוק הקשרים.
עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מפת אפריקה ומפת מרכז אפריקה, אנחנו רואים כאן שבאמת יש מאמץ לייצר איזשהו פיצוח של מרכז אפריקה ממערב למזרח, מאתיופיה דרך דרום סודן, צ'אד, ניג'ר שיש כבר דיבורים, מאלי, מאוריטניה שהיו איתה יחסים אבל נותקו. עד כמה המאמצים האלה להערכתך יישאו פרי בעוד מדינות שעדיין לא מקיימות יחסים עם ישראל, מהדרג הזה נאמר, מדינות הלא ערביות אבל מוסלמיות?
אני חושב שזו הצלחה גדולה לישראל, שהצליחה באמת לחדש את הקשרים עם צ'אד, למרות שהיו יחסים איתם כל הזמן. אני חושב שהיא לא תהיה הסנונית הראשונה לחידוש היחסים עם כל המדינות המוסלמיות מדרום לסהרה. הזכרת ניג'ר, הזכרת מאלי, אני חושב שכל המדינות האלה זקוקות לטכנולוגיה הישראלית, זקוקות לסיוע הישראלי, הם תמיד היו צמאים להיות עם קשרים. אני מוכרח להגיד שגם אחרי ניתוק הקשרים ב-72 או ב-73, אחרי כל מדינות אפריקה, אני המשכתי בתוקף תפקידי כאחד השגרירים באום בניו יורק, להיות בקשר עם כל המדינות האלה. והם תמיד היו פתוחים לקיים קשרים איתנו. על אחת כמה וכמה היום, שבאמת מדינת ישראל הפכה להיות לא המדינה המצורעת אז, אחרי מלחמת יום הכיפורים, אלא המדינה, הייתי אומר, המבוקשת בכל היבשת.
וכשאנחנו מדברים על האתגר הגדול ביותר שבאמת עומד בפני צ'אד, ושוב, אם אנחנו מתבוננים במפה, אנחנו רואים שהבירה אנג'מנה ממוקמת ממש במערבה של צ'אד, מאוד קרוב לגבול עם ניגריה, מאוד, יחסית מאוד קרוב לניג'ר, לקמרון, והאתגר הגדול ביותר של כל המדינות הללו והאזור הזה בפרט זה האסלאם הקיצוני בוקו הרם שמנסה לחולל שם שמות. עד כמה שיתוף הפעולה הזה עם ישראל משמעותי לצ'אד בתחום הצבאי?
כן, בוא נזכיר שלצ'אד, בצ'אד יש רוב מוסלמי מובהק, אבל בזמני או מאז העצמאות מ-1960 ועד 73 השלטון היה בידי הנוצרים ובידי פרנסואה טומבלבאי. ואז תפקידי היה בעצם בכל הקלחת הזו לפעול אצל פרנסואה טומבלבאי, שהיה לי קשרים איתו כשהייתי עוד במרכז אפריקה, קשרים אישיים מאוד הדוקים. תארו לעצמכם שבמשך חודשים רבים, כל זמן שהיה מבצע לעצור את קדאפי, אני ישבתי איתו ערב ערב על מנת לבקש שלא ינתק את הקשרים עם ישראל, כי אז אמרו לו שאם הוא לא ינתק הוא ירצח. ועובדה היא שאחרי שניתק את הקשרים, לא בתקופתי אלא שנה אחרי זה, הוא נרצח על ידי המוסלמים, שמאז הם השליטים האמיתיים בצ'אד.
כן, והיום צריך להגיד ללא ספק יום של תקווה ביחסים בין ישראל לצ'אד, בעקבות הביקור הקודם של נשיא צ'אד כאן בישראל, והיום ראש הממשלה נתניהו נמצא בצ'אד שבמרכז אפריקה. הדוקטור עובדיה סופר, מי שהיה שגריר ישראל בצ'אד, סמוך לניתוק היחסים בין 69 עד 71, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה.
בניסיון לפתוח בחזרה את הממשל האמריקני המושבת, הציע אתמול הנשיא טראמפ פשרה. מאות אלפי מהגרים יוכלו להישאר בארצות הברית תמורת מימון בניית המחסום, המכשול, בין ארצות הברית למקסיקו. ההצעה שהייתה הצעד המפייס הראשון של טראמפ מאז שהחלה השבתת הממשל לפני 5 שבועות, מצליחה לעורר כעס משני צידי המתרס הפוליטי. ספק רב אם תעבור. שלום לכתבנו בניו יורק, אסף זלינגר.
שלום רן.
30 יום להשבתה, 30 יום לא פשוטים, ודאי לא ל-800,000 העובדים הפדרליים שלא מקבלים משכורת.
לחלוטין, ואם אנחנו מסתכלים על עובד פדרלי שמסתכר 30-40 אלף דולר, ההטעה הזאת מגיעה לא רק לכיס שלהם. כרגע אנחנו רואים תמונות בטלוויזיה של עובדים פדרליים, עובדי, נגיד נקרא להם, עובדי בתי משפט, או אנשי צבא מגיעים למחסני מזון לקבל תרומות, מגיעים לכנסיות לקבל מזון למשפחותיהם, והתמונות האלה מצליחות לעקוץ את טראמפ, התמונות האלה מדרדרות אותו בסקרים, וכמובן שהוא לא יכול להישאר אדיש, ואתמול הוא מציע פשרה ראשונה, וכבר המשפט הזה, טראמפ מציע פשרה, הוא קצת אוקסימורון מהאיש שתמיד הלך עם האמת שלו עד הסוף, בנאום של 13 דקות מהאגף המערבי של הבית הלבן, הוא מציע פשרה שכוללת את הערכת השיית גירוש החולמים, אותם ילדים שהובאו בצורה בלתי חוקית לארצות הברית, השיית גירושם של 700 אלף מבני הנוער הללו, השארת והשיית 300 אלף מהגרים שהגיעו כוויזות מוגנות לארצות הברית, אנשים שמגיעים מהייטי או מהונדורס לאחר אסונות טבע, לאחר אסונות הומניטריים, והגדלת התקציב לטכנולוגיית גבול ו לסיוע הומניטרי לאותן מדינות בקרוב ל-1.6 מיליארד דולר. בתמורה הוא דורש כ-5 מיליארד דולר, סליחה, קרוב ל-6 מיליארד דולר למימון בניית אותו מחסום בין ארצות הברית למקסיקו. בואו נתחיל עם הדברים, נשמע איך טראמפ מציע את הפשרה שלו ונמשיך משם.
We believe in a safe and lawful system of immigration, one that upholds our laws, our traditions, and our most cherished values. Unfortunately, our immigration system has been badly broken for a very long time. Over the decades, many presidents and many lawmakers have come and gone, and no real progress has been made on immigration. There is a humanitarian and security crisis on our southern border that requires urgent action.
משבר הומניטרי.
כן, משבר הומניטרי. המשבר הומניטרי הזה הוא אותו קרוון ששמענו עליו בחודשים האחרונים, אותם מאגרים שמנסים לחצות את הגבול בצורה בלתי חוקית, אך כמובן שבצד הדמוקרטי והצד השמאלי של המפה טוענים שהמשבר ההומניטרי הזה הוא משבר שאותו טראמפ יצר מעין פייק ניוז על מנת לשכנע את הבסיס שלו, את בסיס הבוחרים הימני, ללחוץ למימון התקציב, ושמשבר עין והוא לא שונה ממה שקרה בתקופה האחרונה או באותם שנים אצל אותם נשיאים שאליהם טראמפ מכוון.
בוא נשמע את הדברים שאומר הנשיא טראמפ בנוגע למחויבות שלו כלפי הציבור.
The lack of border control provides a gateway, a very wide and open gateway, for criminals and gang members to enter the United States. As a candidate for president, I promised I would fix this crisis, and I intend to keep that promise one way or the other.
כן, אז הנשיא טראמפ מתחייב לעמוד בהבטחות הבחירות שלו, לבנות את החומה, לבנות את הקיר הזה, ולפתור את בעיית הפושעים, המאגרים הבלתי חוקיים שמגיעים לארצות הברית. בוא נדבר שנייה, אירן, על הסמנטיקה. אתה יודע, לאורך השנים הנשיא טראמפ התייחס לגבול שלו כ-beautiful wall, חומה ענקית. אתמול הוא כבר מתחיל לדבר על steel barrier, על מחסום, על מכשול בנוי פלדה, איזושהי מחווה לכך שבעצם לא מדובר בקיר, אל תחשבו שאני מנסה לבנות קיר, והעניקו לי את התקציבים למחסום, למחסום. מחסום זו מילה שקצת יותר קשה להתנגד אליה, כנראה לפי עצת יועציו.
אסף זלינגר, שלום לפרופסור אבי בן צבי.
שלום וברכה גם לך.
ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, אנחנו שווים לעסוק בענייני העולם, ובענייני ארצות הברית והנשיא טראמפ, והניסיון שלו למצוא פשרה או לקדם פשרה עם הדמוקרטים, לכאורה נראה שהנשיא מושיט ענף על אשל זית.
אני חושב שמצד שני מדובר על פשרה עם מרכאות כפולות ומכופלות, משום שזו לא פשרה של ממש. אפשר לומר שהנשיא מצמץ ראשון, אבל לא לכיוון הדמוקרטי. אולי לעבר דעת הקהל בכללותה, אם גם לא לבסיס שלו, בסיס העוצמה שלו, שדי מוחזב מההתנהלות שלו עד עכשיו. בסך הכל, אם מדובר כאן על לכאורה או כאילו פשרה, מדובר על דחייה בגירוש של אותם 740 אלף החולמים, כלומר צעירים שהגיעו לארצות הברית בילדותם, מהגרים לא חוקיים מהאמריקה הלטינית, מקסיקו, ללא אשרה, ללא ויזה. לא מדובר על מסלול לקראת קבלת האזרחות המיוחלת, אלא בסך הכל פסק זמן של 3 שנים, שבמהלכו הם לא ניתן יהיה לגרש אותם.
טוב, ב3 שנים יכול לקרות הרבה מאוד, למשל יכול להתחלף נשיא.
נכון, אבל התפיסה הבסיסית למעשה היה כבר כמעט דיל בשנה שעברה, היה על מסלול אזרחות שייתן באמת כחלק מחבילת הגירה ענקית, כלומר לאותם חולמים יעניקו מעמד של אזרחות, זו הייתה תפיסתו של אובמה, טראמפ ביטל את זה, אבל לפי הנחיה לצו של בית משפט, זה מוקפא באמת הגירוש עד לשנה אחת לפחות, אז הרעיון היה זה חלק מחבילה ענקית שבמסגרתה הקונגרס היה מוכן לאשר לטראמפ 25 מיליארד דולר, כולל בניית אותה חומה מיוחלת.
אז אנחנו רואים שטראמפ באמת סופג לא מעט ביקורת, אבל עד כמה הביקורת הזאת מצליחה לגעת, לחרוך את שולי סמלתה של ננסי פלוסי?
עכשיו, הנקודה היא שבעיקר מי שסופג את האש, בניגוד תהומי למה שהיה ב-1995-96, מאבק האיתנים שבין יושב ראש בית הנבחרים ניוט גינגריץ' ובין הנשיא קלינטון, ששם קלינטון זכה ונסק בסקרים בעקבות המשבר, שלושה שבועות של השבתה של הממשל, הפעם זה חורך את שולי גלימתו של טראמפ. כלומר, הבייס שלו, גם האבנגליסטים, גם לבנים עם השכלה תיכונית, לא השכלת קולג', הם מתחילים לגלות מורת רוח, הוא צונח בסקרים גם אצל האוכלוסיות האלה שהן קור מחצבתו. בסך הכל התמיכה הציבורית של בו יורדת 3% בחודש האחרון, כרגע היא נושקת לרף 40%, אפילו מתחת לזה, 39%. בסך הכל בל נשכח שמדובר כאן על 3% מכוח התעסוקה של ארצות הברית כולה.
לא פשוט, לא פשוט בכלל, ואתה יודע, אי אפשר לדבר ב-20 בינואר, בלי להזכיר, כן, בלי להזכיר שהיום לפני שנתיים הושבע הנשיא טראמפ, והיום לפני 10 שנים הושבע הנשיא אובמה, שני נשיאים כל כך שונים, עם סגנון מנהיגותי כל כך אחר.
זו נקודה נהדרת, אלא היום בעצם אנחנו עוסקים באותה סוגיית ליבה, שטראמפ מנסה באופן נואש להינתק מהמורשת של אובמה, שהעלה את באמת הדרימרס והמתן אזרחות מדורגת לאותם מהגרים, נערים, ילדים, על ראש שמחתו, ולמעשה הוא ביטל את זה, ואנחנו עוסקים באותה סוגיה שבה הוא רוצה גם בה להיבדל טוטלית באופן גורף מאובמה, ולא בהצלחה יתרה, והיום בעצם גם הדמוקרטים אולי מצמצו, אבל לא בכיוון של טראמפ, כי הם הציעו חבילת צעדים למעשה להגביר את האכיפה בגבול, למוניטורינג, פיקוח, אמצעים אלקטרונים, אבל לא חומה.
אז כולם ממצמצים, אבל כל אחד ממצמץ לכיוון אחר, ומי שנופל פה קורבן לעניין הזה, זה הציבור והעובדים.
3-4 מיליון, וכוח הקנייה שלהם, כוח, וכל זה הצבל האנושי, וחוץ מזה, נגיד מנהל התרופות ומנהל המזון לא מתפקד באופן מלא. אז איך מפקחים אפילו על הבשר המיובא, למשל לארצות הברית, דברים שהם באמת נוגעים בבשר החי, כלומר, זה לא רק עניין
משמע,
של פארקים.
כן.
פרופסור
אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארצות הברית, תודה רבה על הדברים.
תודה רבה, רק בשמחות.
אסון בים התיכון, בסוף השבוע תבואו 170 מהגרים שניסו להגר לאירופה. מדינות אירופה מביעות תנחומים, אבל סוגרות את הגבולות וצופות באדישות בטרגדיה האינסופית של המהגרים. מרומא דיווחו של כתבנו יוסי בר.
מספר המהגרים האפריקנים שמגיעים לאיטליה ירד ב-80%. אבל מספר המאגרים שטבעו במימי הים התיכון בניסיון להגיע לאירופה לא ירד, והוא הגיע ל-2,300 בני אדם אשתקד. בסוף השבוע נוספו 170 מאגרים לבית הקברות שבים התיכון, 53 בדרכם ממרוקו לספרד, 117 נספו בדרכם מלוב לאיטליה. סירת הגומי החזיקה מעמד רק כמה שעות. היא התפוצצה והמאגרים נעלמו בין גלי הים. חיל האוויר האיטלקי הציל 3 מאגרים, והם סיפרו כי סוחרי אדם העמיסו 120 מאגרים על סירת גומי ללא אפודי הצלה. הסירה התפוצצה אחרי כמה שעות בלבד. הניצולים אמרו כי מוטב למות בים מאשר במחנות העינויים של הלובים. הרושם הוא שהלובים, ואולי גם אחרים, היו יכולים להציל את המאגרים, אך העדיפו להתעלם. הלובים שמקבלים עשרות מיליוני אירו מהאיחוד האירופי כדי להציל מאגרים, מעדיפים להכניס את הכסף לכיסם. מדינות אירופה צופות באדישות באסון המתמשך וסוגרות את גבולותיהן. איטליה סגרה את נמליה והיא דוחה גם את ספינות הארגונים ההומניטריים שלדברי שר הפנים משתפות פעולה עם סוחרי האדם. איש כנסייה אמר אתמול כי אירופה מתנהגת כמו שהנאצים התנהגו בזמנו. ראש עיריית פלרמו אמר כי מדובר ברצח עם והאחראים לאסון יאלצו לתת את הדין במשפט נוסח נירנברג. כאן יוסי בר, רומא.
בבירות. שם מתקיימת היום ועידה כלכלית, אבל במידה רבה מתנהלת בכל ענות חלושה.
אכן כן, תראה, זו הייתה צריכה להיות ועידה שאולי תסמן ניסיון להגיע להסכמה בעולם הערבי, על רקע, אפרופו סוריה, על רקע להחזיר את משטרו של אסד לחיקה של האומה הערבית, על רקע המגעים עכשיו שיש יותר ויותר מדינות שאומרות שאולי הגיע הזמן לחדש את הקשרים עם הסורים, ומתכנסת אותה ועידה בבירות, בניסיון להניע מהלך כלכלי בתוך העולם הערבי. אבל אפילו כשמדברים על כלכלה אצל הערבים, ומנסים להניח את הפוליטיקה בצד, זה לא הולך. ומה שהיה אמור להיות ועידת פסגה, כלומר מפגש פסגה של מנהיגים ערבים, הסתפק בסופו של דבר בשני מנהיגים ערבים. אמיר קטר, השליט של קטר, ונשיא מאוריטניה. אלה שני המנהיגים היחידים. כל שאר המשלחות בחרו בסופו של דבר לשלוח נציגים בדרג נמוך יותר. ונשיא לבנון, מישל אאון, אומר שהוא מצטער על כך שזו הייתה החלטתם של אותם מנהיגים. הוא ציפה שהפסגה הזאת תהיה הזדמנות דווקא ללכד את הערבים. הנה.
كنا نتمنى ان تكون هذه القمه مناسبه لجمع كل العرب
אנחנו קיווינו שהפסגה היום בבירות תהיה הזדמנות ללכד את הערבים כולם ושלא יהיו כאן מושבים ריקים, אבל המכשולים למרבה הצער היו חזקים יותר, והנשיא הלבנוני מביע צער על כך שרבים ממנהיגי מדינות ערב לא הגיעו אל הפסגה. בהמשך לדיווח שהבאת ערן לפני הפרסומות של יוסי בר על הפליטות, על הפליטים, זה הסיפור הקשה ביותר, או אחד מהסיפורים הקשים ביותר שעולים שם בפסגה הכלכלית הזאת בבירות, מה שרצו שתהיה פסגה כלכלית בבירות. ואחמד אבו לרית, מזכיר הליגה הערבית, מתייחס לבעיה מספר אחת היום בעולם הערבי. זה לא ישראל וזה לא הפלסטינים וזה לא אל-אקסה, זה הסיפור של העוני המחפיר, והוא קושר בין העוני הגדל, העוני המתרחב בעולם הערבי, לבין העמקת הקיצוניות והטרור. ואחמד אבו לרית אומר, הדרך הטובה ביותר לייבש את מקורות הטרור והקיצוניות היא בראש ובראשונה להילחם בעוני. נשמע.
الاسراع بانتشال اكبر عدد من السكان من هوة الفقر المتقع هو الطريق الامثل لتكفيف منابع التطرف
כדי לייבש את מקורות הטרור, מקורות הקיצוניות, הדרך הטובה ביותר האידיאלית היא להציל את האזרחים במדינות הערביות מהעוני המחפיר. והוא מתייחס לנקודה של הפליטות, של הפליטים. אבו לרית מזהיר מתופעת הפליטות המתרחבת במדינות ערב, אומר שמחצית מהפליטים בעולם, שים לב לנתון הזה ערן, מחצית מהפליטים היום בעולם ב-2019 חיים במדינות ערב. 4 מיליון ילדים סורים, פליטים, נפלטו ממערכת החינוך במהלך שנות המלחמה בסוריה. זה עוד
והם לא ממהרים לחזור הביתה.
אכן כן, יש הרבה מאוד בעיות, בעיות כלכליות, ושים לב שוב לקשר הזה שעושה בין אחמד אבו לרית, בין העוני המתרחב לבין הקיצוניות והטרור, וכדי להילחם בזה צריך להילחם בעוני. זה המסר שיוצא ממה שרצו שתהיה ועידת פסגה, אבל היא בסופו של דבר הסתכמה בוועידה של שני מנהיגים בסך הכל שבאו לשם, שליט קטר ונשיא מאוריטניה.
ערן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה רבה על הדיווח הזה. פיצוץ מכונית תופת אתמול סמוך לבית המשפט בעיר לונדונדרי שבצפון אירלנד. למרבה המזל איש לא נפגע, אבל האירוע הזה מעורר זיכרונות מהימים הקשים של האימות הארוך והמדמם בין הקתולים לפרוטסטנטים בצפון אירלנד, שמאיים לצוץ מחדש בעקבות משבר הברקסיט. הדיווח של כתב חדשות החוץ יואב זהבי.
המשטרה בצפון אירלנד חוקרת חשד לפיו המכונית שהתפוצצה אמש בסמוך לבית המשפט בעיר דרי הייתה ממולכדת. במזל איש לא נפגע, אך טרם נעצרו חשודים במעורבות באירוע. בתמונות וסרטונים שצולמו במקום ניתן לראות מכונית עולה באש ברחוב בישופ במרכז העיר.
Suddenly while we're talking there's this boom and everything started sort of feeling like it was shaking, the chair was shaking, my desk was shaking.
בזמן שדיברנו פתאום שמענו בום והכל פשוט רעד. אני רעדתי, הכיסא רעד, השולחן שלי רעד. הלכתי לפינת הרחוב וראיתי קצין משטרה, שאלתי מה קרה שם. הם אמרו שהתפוצצה מכונית תופת וכדאי שילך הביתה. בעיתון האירי Sunday Times דווח היום כי המתקפה בוצעה על ידי המחתרת האירית החדשה, קבוצה מיליטנטית הרואה עצמה כממשיכה דרכה של המחתרת האירית ומתנגדת להסכם השלום המוכר בשם הסכם יום שישי הטוב, שנחתם ב-1998 והביא לסיום הסכסוך בצפון אירלנד לאחר 3 עשורים. במשך השנים נהרגו כ-3,600 בני אדם בעימותים בין היוניוניסטים הפרוטסטנטים המעוניינים להישאר כפופים לבריטניה לבין הלאומנים הקתולים שרוצים לאחד את צפון אירלנד עם מדינת אירלנד שמסתרעת על פני רוב שטחו של האי האירי. גם בהווה פורצים לעתים אירועים אלימים בקנה מידה קטן, אך פיצוץ מכונית הינו מאורע נדיר. הפיצוץ אמש מגיע כשברקע חששות משני צידי הגבול האירי כי יציאת הממלכה המאוחדת מהאיחוד האירופי תביא להשבתו של גבול קשיח בין צפון אירלנד הנשלטת על ידי בריטניה לבין אירלנד המשתייכת לאיחוד האירופי, מה שעשוי להציט מחדש את המתיחות הדתית בין הקתולים והפרוטסטנטים באזור.
בית המשפט החוקתי ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו דחה את תביעת האופוזיציה לבטל את תוצאות הבחירות שנערכו ב-30 בדצמבר, ואישרו כי פליקס צ'יסדקסי נבחר לנשיא הבא של המדינה. דיווחה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
הבחירות שנערכו ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו לפני כ-3 שבועות הניבו תוצאות מפתיעות. אזרחי קונגו וגם הקהילה הבינלאומית ציפו כי מועמד האופוזיציה המרכזי מרטן פיולו ינצח. הם גם ציפו כי ברית מפלגות האופוזיציה שהוביל פיולו תזכה למספר הגדול ביותר של מנדטים בפרלמנט של קונגו. זה לא קרה. ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי פליקס צ'יסקדי, המועמד השני של האופוזיציה, ניצח. ואילו בפרלמנט, מפלגתו של הנשיא היוצא ז'וזף קבילה זכתה ברוב עצום. מפלגתו של פיולו לעומת זאת בקושי עברה את אחוז החסימה. אוהדיו המופתעים של צ'יסקדי שמחו מאוד. אלפים יצאו לרחובות לחגוג את הניצחון הלא צפוי. אבל מרטה פיולו לא התכוון לוותר מהר כל כך. סקרים שנערכו לפני הבחירות טענו שהוא הפייבורית לניצחון. בימים שאחרי הבחירות לא הצליחו המשקיפים לפקח כראוי על ספירת הקולות, אשר התארכה מאוד מאוד. והיה גם העניין של הנשיא ז'וזף קבילה. המועמד השלישי בבחירות, אחרי פיולו וצ'יסקדי, היה מועמד מטעמו של הנשיא היוצא קבילה. אבל מהר מאוד התברר שאין לאיש של הנשיא שום סיכוי לנצח. אנשיו של פיולו חושדים שז'וזף קבילה קרד במקום זאת ברית עם צ'יסקדי, וסייע לו לנצח. כל החשדות האלה הובילו לכך שפיולו פנה לבית המשפט החוקתי בדרישה לביטול תוצאות הבחירות. אתמול הודיע בית המשפט כי הוא דוחה את הבקשה של פיולו. לדברי בית המשפט, פליקס צ'יסקדי ניצח ברוב ברור. צ'יסקדי אמור להיות מושבע לנשיא תוך שבועיים, אבל בקונגו חוששים. המדינה הזאת ידעה עימותים אלימים ומלחמות כמעט בכל סיבוב בחירות לאורך ההיסטוריה שלה. מרטה פיולו כבר הודיע כי איננו מקבל את פסיקת בית המשפט. הוא פנה לאיחוד האפריקאי ולקהילה הבינלאומית לעמוד לצידו, וטען כי הוא הנשיא הלגיטימי של המדינה. אבל פיולו מודע לסכנות, ויחד עם הודעתו על הניצחון שלו, הוא גם הזהיר את האזרחים שלא להיגרר לאלימות.
Je vous demande de ne pas céder à la provocation. D'éviter tout ce qui peut nous diviser.
אני קורא לכולם שלא להיגרר לפרובוקציות, להימנע מכל מה שיכול לפלג אותנו או לשבור את האחדות הלאומית. כך קרה פיולו. הניסיון הקונגולזי בתחום הזה הרי לא מבשר טובות. כאן רינה בסיסט.
וזאת כבר אריאנה גרנדה עם שיר חדש, 7 טבעות שמרסק לרסיסים את צלילי המוסיקה. Rather be tied up with cause and not strings. Write my own checks like I write what I sing. Yeah. My wrist, stop watching. My neck is fuzzy. Make big deposits. My gloss is dropping. You like my hair? Gee, thanks. Just drop it. I see it. I like it. I want it. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע, העורך הוא זאב שניידר, המפיקות סמדר, תלובד ואורית שולץ, הטכנאים מיכאל אולשוונג, שמעון דוקרקר, אוסקר טרדלר וז'אנה יגאל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש עוד בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם אחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז תוכלו לשמוע אותנו בדף הפודקאסטים של כאן, או בספוטיפיי, חפשו אותנו תחת השם כאן עולמי, גם בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת, ותקבלו אותנו בפוש, בלי פרסמות, ישירות לנייד. יום מצוין.